בוקר טוב. אני רוצה ברשותכם לחזור קצת להלכות תשובה. האמת, צריך כל הזמן לחזור להלכות תשובה, כי אנחנו כל הזמן צריכים לעשות תשובה. לא בכדי אמרו חסידים שמי שאומר על עצמו שהוא צדיק גמור, הוא גמור. כל הזמן צריך לעשות תשובה. והרמב״ם בפרק הראשון של הלכות תשובה נותן כמה שיטות של חזרה בתשובה על פי רמת החומרה של העבירה. והרמב״ם עוסק בסעיף השני, אחרי שהוא דן בענייני וידוי, הוא מדבר על סתאיר המשתלח. סתאיר המשתלח, לפגוש אותו בפרשת אחרי מות, אחת מהעבודות המרכזיות שעושה האיש הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר. כהן גדול, ביום הכיפורים, בקודש הקודשים. ושעיר המשתלח, כותב הרמב״ם בסעיף השני בפרק א' בהלכות תשובה, לפי שהוא כפרה לכל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל שנאמר, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. ואז אומר הרמב״ם, הוא מתחיל עכשיו לדבר על סוגים של עבירות ושיטות הכפרה עליהם. אומר הרמב״ם, שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה, הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודה לו, בין שלא הודה לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח. הלוואי והיה לנו. תכף נוסיף עוד המשך של הרמב״ם. אבל שעיר המשתלח, אם תרצו, זה מכונת כביסה לעוונות. איך אומרים החבר'ה? חבל על הזמן. מכפר על כל עבירות שבתורה. אומר הרמב״ם, והוא שעשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה, אין השעיר מחפר לו אלא על הקלות. זאת אומרת, שעיר המשתלח מחפר בתנאי שעשית תשובה. אם לא עשית תשובה, הוא עדיין במריו, מה שנקרא, זה מחפר רק על הקלות. מה זה הקלות, אומר הרמב״ם? ומה הן הקלות ומה הן החמורות? החמורות הן העבירות שחייבים עליהן ניתות בית דין או כרת ושבועת שווא ושקר, אף על פי שהן מקרד, הרי מן החמורות. שאר מצוות לא תעשה, ומצוות תעשה שהן בהן כרת עם נקלות. במילים אחרות, שעיר המשתלח מחפר על 95% מהעבירות. בין אם עשית תשובה ובין אם לא עשית תשובה. עכשיו בוא נחשוב על הסיטואציה. כל עוד זו לא עבירה שהעונש שלה הוא מיתה, מוות, שעיר המשתלח מחפר גם אם לא עשית תשובה. עכשיו תראו לכם איזה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, תארו לעצמכם, היו עושים יום הבנקים הבינלאומי והיו אומרים, כל מי שיש לו מינוס בבנק אוטומטית ביום הזה המינוס מתאפס. זה יום טוב או יום לא טוב? עכשיו היו אומרים, אלא אם כן בן אדם בכוונה נכנס למינוס, כי הוא יודע שזה, או מה שנקרא האומר אכתה ואשוב ויום הכיפורים מחפר. אין יום הכיפורים מחפר. תראו אתכם, זה מכונת טהרת עוונות, שעיר המשתלח, שלא צריך לעשות כלום. כל עוד זה לא עבירה שהעונש שלה הוא מוות, לא צריך לעשות כלום. אתה יושב בבית, מי שעושה את כל העניינים זה הכהן הגדול שם בבית המקדש, מחפר לך, מאפס אותך כל שנה. כל בחור ישיבה מתחיל מאפס. עשית, לא עשית, עברת, נכשלת, נפלת, חטאת, עבית, לא משנה, מתחילים מאפס. אם היה לנו היום שעיר המשתלח, מצוין. ממשיך הרמב״ם ואומר, בזמן שאין בית המקדש קיים היום ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. ואז אומר הרמב״ם, תשובה לבד לא מספיק לכל העבירות. אומר, תשובה מחפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו. אבל אז אומר הרמב״ם, אף על פי שתשובה מחפרת על הכל ועצמו של יום כיפור מחפר, יש עבירות שמתכפרים בשעתן ויש עבירות שאינן מתכפרים לאחר זמן. אומר הרמב״ם, לא הכל היום שאין לנו לצערנו שעיר המשתלח ואין עבודת יום הכיפורים של כהן הגדול, צריך לעשות תשובה. אגב, לדעתו של הרמב״ן, לעשות תשובה זה מצוות עשה דאורייתא, שכתוב, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. שואל הרמב״ן, איזה מצווה? תשובה. תסתכלו בפרשת ניצבים, שורש לשוב חוזר על עצמו הרבה פעמים. אגב, הזכרנו כבר פעם את קושייתו של הרב, כן,
סיר המשלח מכפר גם על בן אדם לחברו גם אם לא ביצע את חברו?
על פניו לפי הרמב״ם נראה שכן, למרות שבהמשך הרמב״ם כותב עבירות שבין אדם לחברו לא מכפר, על פניו, זאת אומרת נראה ש... אבל בהמשך הוא כותב שלא, בהמשך הוא כותב שלא. הזכרנו פעם את הקושייה של הרב חידה. אגב, הרב חידה שואל בספר שנקרא מדבר קדמות, ספר של החידה, אומר לשיטת הרמב״ן שתשובה היא מצוות עשה דאורייתא, יש מושג בהלכה שנקרא לאו הניתק לעשה. מכירים? מה זה לאו הניתק לעשה? יש עבירות בתוך שסע עבירות בתורה שהתורה גם אומרת מה צריך לעשות אם עברת אותן, לא עלינו. יש מצוות עשה לתקן אותה. לדוגמה, אדם לא עלינו עבר ליד חבר שלו, לא התאפק ולקח ממנו בכוח את הסמארטפון החדש שלו, זה נקרא עבירה ששמה היא גזל. בשנייה שהוא גזל את הסמארטפון חלה עליו חיוב של מצוות עשה מדאורייתא, שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל. ואם הוא החזיר לו, כי יהיה מצווה, אין עניין לנסות לקיים את המצווה הזאת. כמו שלא עלינו, אתם יודעים, כשגבר ואישה, איש ואישה נפרדים, אז כתוב וכתב לה ספר קריטיות, אם הוא נותן לה גט, כי יהיה מצווה, לא צריך לנסות לקיים את המצווה הזאת. יש מצוות שלא צריך לחזר אחריהן. זאת אומרת, יש מצוות שהתורה אומרת מה קורה אם נכשלת, והכלל אומר שלאו הניתק לעשה אין לוקין עליו, אין לוקין עליו, ככה זה הכלל. שואל החידה, אם על כל מצוות עבירה שאתה עובר אתה חייב לעשות תשובה, הרי שכל המצוות בתורה הם לאו הניתק לעשה, וממילא לא צריך לעשות תשובה. אלא מה? והרב קוק יש לו תשובה על זה במשפט כהן. תשובה זה לא רק אם עשית עבירה, תשובה זה דרך חיים. כל הזמן צריך לעשות תשובה. יש גמרא במסכת עירובין בדף י"ג שמתארת מחלוקת עמוקה שהייתה בין בית הלל ובין בית שמאי. כתוב שלוש שנים והמחצה נחלקו, האם נוח לו לאדם מי שנברא מי שלא נברא או לא. במילים אחרות, האם זה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו פה בעולם זה טוב לנו, או היה עדיף לא לבוא לפה? מה הוכרע בסופו של דבר? עדיף לא, נוח לו לאדם שלא נברא. קודם כל כאמירה, היה עדיף לא לבוא. אבל מי שנברא יפשפש במעשיו, איקא דאמרי ימשמש. שואל המסילת ישרים מה ההבדל? אומר המסילת ישרים, כשאתה נכנס לחנות של בדים ואתה רוצה לקנות בד, אז בשלב הראשון אתה מפשפש בין כל הבדים, אתה רוצה לקחת אדום, כזה אדום, כזה, ואתה מחפש. אבל גם אחרי שבחרת את הבד שמתאים לך, אתה ממשמש אותו. אתה כל הזמן בודק שהוא עדיין טוב, שהוא לא נקרע, שהצבע לא דהה, שהוא עדיין מתאים לך. באה הגמרא במסכת יפי המסילת ישרים ואומר, בחרת דרך, החלטת שאתה הולך לישיבת הסדר, החלטת שאתה הולך לישיבה גבוהה, החלטת שאתה הולך לעתודה, החלטת שאתה הולך למכינה, לא משנה מה. גם אחרי שהחלטת, אחרי שפשפשת בין כל האפשרויות ובחרת את הדרך שנראית לך נכונה, כל הזמן תמשיך ותבדוק, אני מתקדם, אני משתפר, אני טוב יותר, זה נכון יותר, זה טוב לי, זה לא. זאת אומרת, גם אחרי שבחרת את הדרך הנכונה, זה לא עוצר אותך מלבדוק כל הזמן שאתה צודק. וזה תשובה. גם שהחלטת שאתה לומד תורה, תבדוק, אתה עושה את זה טוב, אתה עושה את זה נכון, אתה עושה את זה לשמה, אתה עושה את זה לא לשמה, למרות שלעולם ילמד אדם של תורה גם שלא לשמה. אתם יודעים שסיפרנו כבר הרבה פעמים, הזכרנו את הרבי מקוצק. הרבי מקוצק נתן דוגמה מה זה שקר. הוא אומר, אתם יודעים, פעם היה מקובל שכשאדם מתחתן, אז בשנים הראשונות אחרי החתונה הוא היה גר אצל חמיב, האבא של אשתו, ואבא של אשתו היה מפרנס אותו. ככה נהוג, הוא יושב לומד תורה ואבא של אשתו מפרנס אותו. מה שנקרא מתחתן במזג אוויר אביך. אביך יביא את הבית, אביך יביא את הפרנסה, אביך יביא את הדירה. מתחתן יושב אצל אבא שלה. מספרים על איזה אחד שפגש פעם ראשונה את מי שהבת שלו יוצאת איתו, על פניו החתן לעתיד שלו. הוא שואל אותו, מה כבודו עוסק? הוא אומר, אני קבלן. שואל אותו, מה אתה בונה? הוא אומר, אני בונה עליך. שאתה תעשה לי את החיים, אני בונה עליך. ולכן אומר הרבי מקוצק, היה יושב חתן בעליית הגג אצל חמי ולומד, ופתאום הוא שומע צעדים, ואז הוא מבין שאבא של אשתו חמיב עולה למעלה. אז הוא הגביר את קצב וכל לימוד התורה. הרי החותן שלו מגיע, צריך ללמוד כמו שצריך. הוא לא ידע, אומר הרבי מקוצק, שהרע של הצעדים זה החתול שהולך על הגג. הוא אומר, זה שקר, שאתה לומד תורה בגלל חתול. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן צריכים לבדוק את עצמנו, לעשות תשובה. לעשות תשובה זה חובה מדאורייתא. ואז ממשיך הרמב״ם ואומר, יש מצוות שלא מספיק רק תשובה. יש מצוות שצריך גם איסורים, עבר על מצוות לא תעשה שם בקרב, לא מתעבר, תשובה תולה, יום הכיפורים מחפר וכו' וכו'. עבר על עבירות קריטות ועשה תשובה, תשובה ביום הכיפורים ואיסורים גורם. אבל אני רוצה להגיע לנקודה המרכזית והסופית ברמב״ם, ששמה עלינו עול כבד ומכובד. מסיים הרמב״ם את כל רשימת העבירות. העבירה הזאת צריך לעשות תשובה, תשובה, המצווה הזאת צריך תשובה ויום הכיפורים, העבירה הזאת צריך תשובה, יום הכיפורים ואיסורים. אבל במה דברים אמורים? יש איסור אחד שאם עשית אותו אין לזה כפרה כמעט, או בלשונו של הרמב״ם, אין לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו איסורים. אבל אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכיפורים ועומד בתשובתו ובא עליו איסורים, אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות. מה זה העבירה הזאת? אומר הרמב״ם, חילול השם. העבירה הכי חמורה בספר החוקים היהודי זה חילול השם. ואומר הרמב״ם, במה דברים אמורים? בשלא חילל את השם בעת שעבר. אבל מחלל את השם אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכיפורים והוא עומד בתשובתו ובאו עליו איסורים, אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות. אלא תשובה ויום הכיפורים ואיסורים, שלושתם תולין ומיתה מכפרת, שנאמר ונגלה באוזני השם צבקות, אם יכופר האבון הזה לכם עד תמותון. יש עבירה אחת שהיא החמורה ביותר, וזה חילול השם. אגב, הוא כנגדה יש מצווה גדולה שנקראת קידוש השם. זאת אומרת, יש סטל של עבירות, גנב, רצח, שדד, וזה דיבר לשון הרע, קטסטרופה, היום ונורא, כל אחד יש את הרשימה שלו. אבל יש איסור אחד שכמעט כלום לא זה עד שהוא מת. זה נקרא חילול השם. וכנגדו, קידוש השם. כן.
המלבין את נכה ורוב ערבים, אין נוכל לכל עולם הרע. אין דוגמה.
לא, נכון, הרמב״ם בהמשך מתייחס לכל הרשימה הארוכה של 24, אבל אנחנו כרגע לא מדברים על העולם הבא, שגם שם, אתם יודעים, כתוב פרק חלק, הרי זה הכל נקרא מפרק בסנדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יכול יבוא יהודי ויגיד, סבבה, מה אני אעשה מה שלא, יש לי חלק בירושה, כתוב יש לי חלק בעולם הבא. אבל ברור לכם שאם יש ירושה של 50 מיליון דולר ואחד מהאחים מקבל 10 שקלים, מה הוא יגיד? הלו, יגידו, מה אתה רוצה? קיבלת חלק. גם ככה, זה, יש חלק, אבל בסוף צריך לדבר על הפרקטיקה. אז קידוש השם זה המצווה הכי גדולה. אומרת הגמרא ביום המס זה חילול השם. נותן שם דוגמה, נדמה לי, כי מדומה לי על רב, שהוא נכנס לחנות בשר, והוא קונה בהקפה. אומר, תרשום לי בבקשה. כי עלול מישהו לעמוד מן הצד ולהגיד, יכול להיות שהרב הזה לא ישלם. במילים אחרות, כשיש לך קומטה בצבע של כיפה סרוגה על הראש או כיפה שחורה, לא משנה איזה כיפה, אתה הופך להיות שגרירו של בורא עולם עלי אדמות. ומרגע זה, איך שאתה מתנהג, אתה מייצג אותו. וממילא, אם אתה כאדם דתי, כנער דתי, כבחור, כמבוגר, כלא משנה, רב, אדמור, מי שאתם רוצים, מתנהג לא טוב, אתה עלול להסתבך בעבירה החמורה ביותר בתורה, והיא חילול השם. כי הרי מה אמרה שם הגמרא? מה זה חילול השם למעשה? בוא נתרגם. תראו איך מתנהגים הדתיים האלה. כשאתה יש לך כיפה על הראש, אתה לא אדם פרטי, אתה מייצג את קודש הבריחו עלי אדמות, ויתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולצערנו, הרבה פעמים קידוש השם אוטומטית נתפס לנו באינטואיציה כמישהו שמה קרה לו? בדרך כלל מתי אומרים וואי הוא עשה קידוש השם? מתי? שהוא מת, מת על קידוש השם. זו טעות. עכשיו לא זה שטעות שמי שנהרג ברור זה קידוש השם, אבל בסוף קידוש השם האמיתי זה בחיים. כמה פעמים ביום אנחנו רואים קדיש, מכירים את תפילת הקדיש? שמעתם פעם קדיש? אלף פעם, מיליון פעם. התגדל והתקדש שמי רבה. אנחנו רוצים ששמו של הקדוש ברוך הוא התקדש. במילים אחרות אנחנו רוצים קידוש השם, נכון? בחיי חון וביומי חון ובחיי לכל בית ישראל. אנחנו לא רוצים במוות של בני ישראל, אנחנו רוצים בחיים של בני ישראל. במילים אחרות, כשאתה חי אתה יש עליך אחריות כבדה. תראו לעצמכם, שהזכרנו עכשיו אולי את הדומה או דוגמה דומה, יש מצלמה בסופרמרקט ויום אחרי יום נתפס שם אדם, כל פעם אדם אחר, שגונב קרמבו שעולה לא יודע כמה, 2-3-4, לא יודע, שקל, לא יודע כמה עולה, אבל גרושי. ביום הראשון נתפס מישהו, רואים אותו במצלמה, לוקח קרמבו, שם בכיס ויוצא, ולמחרת מישהו אחר לוקח קרמבו, שם בכיס ויוצא. אם זה שנתפס ביום הראשון הוא ילד בכיתה א', וזה שנתפס ביום השני הוא או רב חשוב או אלוף בצבא, מי מבין השניים של היום הראשון יופיע למחרת בעיתון? ברור לכם שהשני, נכון? עכשיו מה? בסוף זה אותו קרמבו. זאת אומרת, זה לא העניין העבירה, זה הרבה פעמים העניין מי עושה אותה. מי עושה אותה? שבאים ואומרים אתה אלוף בצבא, אתה רב גדול, רב עיר, רב שכונה, רב ישיבה, ראש ישיבה, אתה עובר את העבירה? אגב, ואתם רואים שהרבה פעמים הציבור בלי שהוא שם לב מבין את זה. לצערנו הרבה פעמים כשיהודי נכשל כתוב בעיתון חרדי, למה לא כתוב הפעם חילוני? למה לא כתוב? אגב, להבדיל מהצד השני, אני הרבה פעמים מיצר שהעבריינים הכי גדולים כשהם באים לבית המשפט, הדבר הראשון שהם עושים, שמים כיפה על הראש. למה? למה שמים כיפה על הראש? למה הם לא שמים, לא יודע מה? מה העניין? כי הם מבינים שמי שיש לו כיפה על הראש מייצג דרך חיים הגונה יותר. זאת אומרת, הם רוצים לשוות לעצמם מראה של אנשים הגונים. איך נראה אדם הגון? יש לו כיפה על הראש. יש לו כיפה על הראש. זאת אומרת, אנשים מבינים שזה לא סתם. אגב, שוב, להבדיל, גם בצבא, צבע הקומטה יש לו משמעות, נכון? כשאתה עם קומטה כזאת, שתגיעו, לא יודע, יש לו, יש לו משמעות. כשאתה אדם דתי, אגב, החובה הזאת היא לא רק על דתיים, כמובן, כולם חייבים. הרמב״ם לא כתב את זה רק לדתיים, אבל קידוש השם זו המצווה הכי גדולה. וצריך לעשות את זה בחיי חון, וביומי חון, ובחיי דכל בית ישראל. שלא יגידו, חבר'ה, תראו איך הדתיים האלה מתנגנים, זה חילול השם. שם יכול לאדם לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אני כבר לא יכול, אני פוחד להיות דתי, אני... זאת אומרת, גם מחר אני צריך להתפלל שחרית, נעמוד כמה אנשים ויגידו, מה אתם מפרים לנו פה וזה? המשנה ברורה, בסימן א', באור החיים, מביא בעקבות הרמב״ם, בעקבות השולחן ערוך, שיהיה אז כנמר, לא יבוש מפני המלעיזים עליו בעבודת השם. זאת אומרת, זה לא שאנחנו צריכים עכשיו לפחד לעשות עבודה, נהפוך הוא. אנחנו צריכים לזכור איך שאנחנו מתנהגים באוטובוס, איך שאנחנו מתנהגים בתור למקולת, איך שאנחנו מתנהגים בצבא, איך שאנחנו מתנהגים בחדר בישיבה. כל הדברים האלה מתחככים בנושא רגיש מאוד שנקרא קידוש השם. עכשיו, זה נכון בין האדם לבין הסובבים אותו, וזה נכון גם בין האדם לבין עצמו. אותו שולחן ערוך שדיברנו בסימן א' מציב רף מאוד גבוה. אדם צריך לחוש כל הזמן שמסתכלים עליו. מי מסתכל עליו? בורא עולם. אתם יודעים שהגמרא שואלת מה ההבדל בין גזלן לגנב? הרי העונש של גנב הרבה יותר חמור, כפל, 4 ו-5, גזלן לא. עכשיו בינינו, מי יותר אלים? גנב בא בלילה, גונב, הולך. גזלן בא אליך בבנים, נותן לך אגרוף לפנים, לוקח את הפלאפון, לוקח את התיק, וגזלן מקבל עונש יותר נמוך. אלא מה? הגנב אומר, אני לא פוחד, אני פוחד ממך, לכן אני בא בלילה, אבל אני לא פוחד ממנו. גזלן במרכאות לפחות אומר, אני לא פוחד לא ממך ולא ממנו. זאת אומרת, גזלן לפחות במרכאות שם את הקדוש ברוך הוא ובני אדם באותה מדרגה. אבל גנב אומר, מבני אדם אני מפחד ומהקדוש ברוך הוא לא, ולכן הוא קבל עונש יותר חמור. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעצמנו כל הזמן להבין שאנחנו שגרירים של קודש הבריחו, וזה עול קשה. אדם צריך לחוש כל הזמן שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו. זה קשה מאוד, זה לא האח הגדול, זה האבא הגדול. זה קשה מאוד. עכשיו, זה נכון באדם כלפי עצמו, כלפי עצמו באוניברסיטה, כשמתחיל הרצאה ראשונה במשפטים בפקולטה למשפטים בשעה 8, סטודנט יגיע ב-8 וחצי? בצבא שיש מסדר בוקר ב-6 ורבע, חייל יעיז לבוא ב-6 וחצי? כשיש רכבת בשעה 8:06, מישהו יעיז לקחת את החוק לעצמו לידיים ולבוא ב-8:08? בחור בישיבת הסדר או בישיבה גבוהה, כשתפילה ב-6 וחצי, יעיז לבוא ברבע לשבע? אוקיי. אם לא, מצוין. אם לא, מצוין. שלא יבואו מצב ויגידו, תקשיבו, הדתיים האלה לרכבת הם באים בזמן, ולשיעורים באוניברסיטה הם באים בזמן, ולמסדר בצבא הם באים בזמן, אבל לתפילה הם לא באים בזמן. סימן שמה הם משדרים? שתפילה לא חשוב. עכשיו, זה אדם לעצמו. אדם לעצמו. אם אדם כל פעם שהוא נכנס לבית מדרש אומר לחברים שלו באופן יפה בוקר טוב, אבל כשהוא בא הביתה הוא לא אומר לאשתו או לילדים בוקר טוב, אז הוא מעיד כאלף עדים שההתנהגות שלו היא חיצונית. זאת אומרת, קידוש השם וחילול השם זה לא רק בין האדם לבין הסובבים אותו, אלא זה בין האדם לבין עצמו. ולכן מוצב פה רף מאוד גבוה לכל אחד מאיתנו. אנחנו כל הזמן צריכים לסתכל במראה ולנסות להבין, למשש, להבין שאנחנו בדרך הנכונה. כי אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו מסתבכים באיסור החמור ביותר בספר החוקים, שאומר הרמב״ם, אין לו כפרה, והוא חילול השם. שבהם האנשים אומרים, תראו, הדתיים האלה, הם הולכים להתפלל כדי לא לעשות מדס בוקר. הם הולכים ללמוד כדי לא לעשות צבא. הם הולכים זה. עכשיו, אם אתה אמיתי, אין בעיה. אמרנו, השולחן ערוך פוסק לא להיבוש מפני המלעיזים עליו. אבל בוא, אנחנו לעצמנו כל הזמן נבדוק, אנחנו עושים את זה באמת מתוך יושר ולא עובדים על עצמנו. ולכן גם כשאתה בוחר דרך, אתה צריך לבחור דרך שאתה תממש את הקידוש השם שלך. וגם אחרי שבחרת אותה, צריך כל הזמן להמשיך לבדוק שאנחנו בדרך הנכונה. שאלות? שאלות?